ערב טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. הממשלה צפויה לאשר הערב רשמית את העסקה לשחרור חלק מהחטופים הנמצאים בשבי חמאס. על פי ההבנות שהושגו ישוחררו לפחות 50 חטופים, רובם ילדים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מצטרף אלינו, שלום שלומי.
שלום נדב, ערב טוב.
אז בוא נעשה סדר במה אנחנו יודעים על העסקה שאמורה להיות מאושרת הערב בממשלה.
טוב, ובכן, מה שאנחנו מדברים כרגע זה על שחרור א' רק של נשים וילדים, וגם זה לא כל האנשים והילדים שמוחזקים בעזה. ההערכה היא שמספרם הכולל של האנשים והילדים שנמצאים שחטופים בעזה היא 70, למרות זאת כרגע אנחנו מדברים על 50 או 55 שישוחררו. השחרור הזה יתבצע למעשה בכמה פעימות, כלומר בכל יום של הפסקת אש ישוחררו כ10 חטופים בתמורה לפי 3 מחבלים, גם כן להבדיל נשים וילדים מחבלים, נשים ובני נוער. וביום של מחרת העסקה הזאת תחזור על עצמה. רשמית הסיבה היא כדי להראות רצינות של שני הצדדים. בפועל, כפי שעוד מעט נדבר, זה בעצם ניסיון של חמאס למרוח את הזמן. עוד לפי הדיווחים, וצריך להדגיש שכרגע אנחנו בעצם מסתמכים על דיווחים ברשתות הערביות ולרשת CNN אמריקנית, שמצטטים גם גורמים כאן בישראל. ישראל תכניס גם עשרות רבות של מסעיות, של דלקים ושל מזון ותרופות לרצועה. וישראל גם תאפשר, בעצם תסלק את המטוסי הביון והתצפית שלה מרצועת עזה, תאפשר לחמאס להתנהל בשעות האלו מבלי פיקוח. רשמית חמאס
אומר שהוא צריך לקריש ישראל. נדגיש לא מי שמדובר בהפסקה של הפעילות האווירית המודיעינית של צה"ל בשעות שבהם תתבצענה החלפת או החזרת החטופים.
כן. עכשיו רשמית חמאס אומר שהוא צריך את זה כדי שצהל לא יצליח לראות מאיפה הוא מוציא את החטופים שהם הסוד הגדול שלו, אבל בפועל כמובן שמדובר בקשל של ישראל. עכשיו תראה, כפי שמענו גם בשעה הקודמת, מדובר בעסקה שאם היינו מדברים עליה לפני שבוע השבוע הייתה נראית מופרכת, כי ישראל הייתה בשיא המומנטום הצבאי שלה ובאמת בשיא הלחץ על חמאס. בסוף ישראל הולכת ומתקפלת פה בכמה וכמה נושאים. קודם כל, כפי שאמרנו, לא ישוחררו כל הנשים והילדים, וזה אומר שתראה פה אולי מין סלקציה מי ישוחרר ומי לא. בישראל לא יודעים כמובן עד הרגע האחרון מי כן יהיה בין המשוחררים. הדבר השני זה העובדה שישראל מאפשרת גם את אותה הפסקת אש בתמורה להחזרת החטופים, עם אופציה להפסקת אש נוספת, אם אחרי אותם 50 חטופים או 55 חמאס יגיד שהוא מצא עוד כמה להשיב אותם, אז ההפסקה תתארך. והדבר השלישי זה אותה הפסקה של הטיסות בשמיים. זה משהו שהוא בעצם ניצחון גדול מאוד של חמאס, ניצחון, ואומרים את זה גם גורמים ערבים, חמאס בעצם הצליח להכניע פה את ישראל, כי ברור לכולם שבזמן הזה, אולי שבחיבוק ידיים, הוא יוכל להזיז דברים בשטח, הוא יוכל לתכנן את מהלכיו, הוא חייב את הזמן הזה כאוויר לנשימה.
השאלה היא שלומי, האם לישראל הייתה ברירה להשאיר את החטופים, הילדים לפחות, בתוך רצועת עזה? שלומי, תישאר איתנו, נצרף אלינו לקו הטלפון גם את פרשננו הצבאי, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום נדב.
איך בצהל מגיבים, אם בכלל, לעסקה הזאת? איך זה ישפיע על המשך הפעילות של צהל ברצועת עזה?
קודם כל הפוך לחלוטין ממה ששלמה מתאר, ממש לא כך. גם בצהל מבינים שאפשר להמשיך לחיות עם זה. יש כבר תוכניות לשבוע הבא, יש אישורים לשבוע הבא, הרמטכ"ל אישר את כל התוכניות הללו, זאת תוכנית אחת, מיד אני אפרט עליה. אבל גם באשר לצד הראשון, אין פה שום קנייה ואין פה שום כישלון ואין פה שום דבר אחר. יש לנו שבועים וחטופים, זה מצב, וכמו שאי אפשר להשיב את ה-1,300 נרצחים, זה המספר, לא 1,400. זה אי אפשר להשיב אותם, כמו שצריך להשיב את החטופים, ובדיון נפשות ובדיון שבועים, זה ערך עליון. וכשיושב שם התינוק ב3 חודשים, אז אפשר לחכות 3-4 ימים, וצד יודע בדיוק את הפעילות, גם אין הפסקת פעילות אווירית. זה שמעל שמי רצועת עזה לא ישות במשך 6 שעות כתבה מסוים, זה לא פוגע מהיכולות של צה"ל, כיוון שלצה"ל יש עוד הרבה מאוד יכולות אחרות. לצערנו לא הפעיל אותם השישה באוקטובר, אבל מאז לא רק שהכפיל, שילש וחימש ופי 6 ופי 7, ישנם את כל האפשרויות. רק כדוגמה, זה מתקני ה-8200, זה האדיר, זה האפשרויות הנוספות. לכן לצה"ל יש תוכניות ברורות, בשבוע הבא הוא מתכוון לפעול באזור דרום הרצועה, אני משוחח אחר הצהריים עם גורמים בכירים בצבא שמאחראים על כל הצד ההומניטרי. הם מתכוונים לטפל בזה בצורה מאוד יסודית, גם להמשיך לשנע את האוכלוסייה הדרומה, וגם בתוך החלק הדרומי של הרצועה משנים אותם,
כן,
חלק
מערבה. אבל קובי, אם יהיה באמת הסכם שיאושר, כל הפעילות הצבאית שאתה מדבר עליה שהרמטכ"ל אישר אותה תושה לפחות עד לאחר סיום העסקה.
נכון, אז היא תהיה במקום ביום ראשון או במקום ביום שישי, היא תהיה ביום ראשון ביום שני. אם תהיה למשל הפסקת אש ממחר, אז תיקח בחשבון שמחר זה יום רביעי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, במקרה הכי רחוק, ונאמר שהכי הכי רחוק ביום שני, וביום שלישי כל הכוחות שונתים לחלק הדרומי, עם כל היכולות ועם כל האמצעים ועם כל המידעים המודיעינים, כי ככל שיש לצהל יותר זמן, כמו שדיברנו לפני התמרון, יכולנו להגיד גם למה לא פורצים בשמיני באוקטובר, כי היה זמן להתארגן, ואז לומדים את החלק הדרומי. תשמע, מאות שבועים שיש בידי צהל, מאות השבועים הללו מספקים מידע, מאות השבועים הללו נותנים עוד אינדיקציות, החומר המודיעיני הולך ונאסף, ואם שמנו דגש בשלושה השבועות האחרונים, או כמעט כבר חודש מאותיים, על צפון הרצועה, לומדים עכשיו עוד פרטים על דרום הרצועה, זה ממש לא עוצר, וצהל תוקף, מאשר את זה לחלוטין.
בנקודה הזאת אולי נחזור אליך, שלומי, מדובר הרי באפשרות כזו שלפי העסקה, חמאס יוכל להאריך את הפסקת האש בתמועה לכך שהוא יחזיר עוד ועוד חטופים, ככה שאם מדובר על שלושה או ארבעה ימים, הרי שזה יכול להתארך יותר מכך.
אתה שואל אותי?
את שלומי ריזה.
רק תראה, הקטרים אומרים את זה במפורש, שיכול להיות שהפסקה תימשך עוד ועוד ועוד, וכפי שאנחנו מכירים את חמאס, הוא יכול גם לעכב את הפסקת האש בתמורה אפילו לחטוף אחד, להגיד, ייקח לנו עוד איזה יומיים למצוא אותו באיזשהו מחבור. עכשיו, הדברים שקובי אומר, וגם הדברים של הצבא, זה בעצם המשך הקונספציה, ההמשך הכוחי ועוצם ידי, ולא יעבדו עליי, ומי זה לחמאס בכלל, ואני יכול לסובב אותו, אבל בינתיים חמאס ממשיך לסובב אותנו, וממשיך לנהל את המערכה, ובמקום לצוק הצילו, הוא מקבל את כל מה שהוא רוצה. ישראל נכנעה פה, כפי שאמרתי, בשלושה דברים מאוד מאוד מהותיים.
צריך לדייק, שלא, צריך לדייק במספרים. צריך לדייק במספרים, לא מדובר כאן בעסקת שליט, בשחרור של אלפי מחבלים, אלא מדובר במספר של 150 נשים ובני נוער, ולא מדובר בהעתק של עסקת שליט.
איך חמאס בדיוק מנהל אותנו? אלפי מנהרות מושמדות, אלפי מחבלים הרוגים. אלפי מחבלים הרוגים.
אבל יחיא סינואר ממשיך, אותו אחד שצייר את עצמו
ככיסא
וקבע האמין לו בעיניים עצומות, והצטייר כזאב טורף,
ממשיך למשחקים.
כבר בהפסקות אש הקודמות, במבצעים הקודמים בעזה, חמאס המשיך לראות וגם לחטוף חיילים, ואנחנו אומרים, בוא נראה את המציאות. מתי, אני מאוד מקווה להתבדות, אבל ההיסטוריה הארוכה והמדממת שלנו לימדה אותנו שתמיד בסוף חמאס ניצל את זה כדי להתעצם וכדי להקות בנו.
טוב, אנחנו באמת נצטרך להמשיך להמתין ולראות איך הדברים האלה ישפיעו על מהלך הלחימה של צה"ל בצפון הרצועה, ולפי מה שאתה קובי כתבנו אומר, גם אולי גם לגבי הפעילות של צה"ל בדרום.
זה לא אולי, זה בוודאות לחלוטין. בוא נדבר ביום רביעי הבא, ביום שלישי הבא, בשעה 5:02, ותראה את פני הדברים. גם לא בשביל אחד כזה, ישנה הפסקת אש מאוד מוגדרת, והוא לא יעשה את זה עוד, כי יש קבינט שהחליטו דברים מאוד ברורים, ואני נבחן את הדברים במבחן המציאות.
אני מניח, אני מניח שלאחר שהפסקת האש תיכנס לתוקפה וכלי תקשורת ועיתונאים ייכנסו ויבואו תמונות מההרס בצפון הרצועה, זה עלול לגרום לכך ללחץ בינלאומי על ישראל לעצור את הלחימה. אנחנו נסתפק כתבנו שלומי ריזל וקובי פינקלר בדברים האלה. תודה רבה לשניכם על הדברים האלה. ואתם לכך ולדברים האלה, הממשלה צפויה להתכנס הערב לאשר את השלב הראשון של העסקה. פרשנינו הפוליטי איתי גדסי מדווח.
לקראת אישום מתווה לשחרור חטופים, קבינט המלחמה התכנס בשעה 6, קבינט המדיני ביטחוני התכנס בשעה 7, וממשלת ישראל תתכנס בשעה 8 כדי לאשר את המתווה. לציבור יהיה 24 שעות לערער על זה לבגץ. במסגרת העסקה, חמאס ישחרר 53 שבועים ישראלים, בהם נשים וילדים. ממשלת ישראל תשחרר 150 אסירים. כל זאת, תוך כדי 4 ימי הפסקת אש. ישראל דרשה גם 10 חטופים נוספים לכל יום נוסף של הפסקת אש, ושהמשוחררים יהיו בעלי תעודת זהות ישראלית.
שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק שלחה מכתב בהול למזכיר הממשלה שבו היא דורשת לקבל בכתב את עמדת צה"ל והשב"כ לכל אחד מפרטי העסקה המתגבשת, וזאת עוד טרם ישיבת הממשלה שתתקיים כאמור הערב בשעה 8. בעוצמה יהודית יקיימו ישיבת סיעה בטרם ישיבת הממשלה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד עודכן בשעה האחרונה על פרטי ההסכם מפי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. בתוך כך הזעקות נשמעו לפני מספר דקות באשקלון ובסביבה, לפי שהלא דווח על נפילות או על נפגעים. גם בצפון מטחים נורו בשעה האחרונה לעבר קריית שמונה ולעבר יישובים בגליל העליון. לפחות 5 רקטות שוגרו לעבר ישראל ולא דווח על נפילות או על נפגעים. מוקדם יותר היום שוגרו טילי נונטט לעבר מרחב מנרה ואביבים. כוחות צהל תוקפים בארטילריה במרגמות וטנקים את האזורים שמהם זוהו מספר שיגורים לעבר שטח ישראל משטח לבנון בשעות האחרונות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר לסיום מחר, תחול התחממות נוספת וביום חמישי עוד התחממות, ועד כאן חדשות כל חי.
ו-92.8 FM, כל חי.
שלום לכם, כאן מיכל מיד לאחים. מאז פרוץ המלחמה קורה דבר מדהים. אנחנו שעומדים כל השנה בחזית למען שלמות עם ישראל, עומדים מול גל אדיר של פניות, אמהות וילדים שמתחננים לחזור. זוהי עת רצון שלא הייתה כמותה אולי מעולם. ואם אתם מכירים מקרה כזה, זה הזמן שלכם לנסות ולהשפיע. ובכל מצב, מוזמנים לפנות אלינו 24 שעות ביממה. ולמרות המצב, אנו מבטיחים לעשות הכל למענם. חייגו ליד לאחים, כוכבי 9234. תנו יד לאחים, כוכבי 9234.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. הידיעות, הדיווחים, הקולות והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של כל חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם. במקצועיות, באחריות ובאמינות. שילחו את המילה קבוצה לוואטסאפ שמספרו 03-593-93-93. 03-593-93-93. כל חי אונליין. עם ישראל בימים מאתגרים, ועכשיו יותר מתמיד. ביד לאחים ערוכים בצוות מתוגבר לקבל כל פנייה ופנייה. לא מבטרים על אף נשמה. צריכים את יד לאחים? מוזמנים להתקשר 24 שעות ביממה. כוכבית 9234. יד לאחים, הלב הפועם של עם ישראל. כוכבית 9234.
החמ"ל הלאומי לתעסוקה קורא לכם להתגייס למשרות החירום ולהצטרף למאמץ הלאומי לחיזוק המשק הישראלי. יחד ננצח ונתגבר על האתגרים הביטחוניים והתעסוקתיים. להרשמה למשרות ליחידים או לקבוצות, היכנסו לאתרי משרד הכלכלה והתעשייה ושירות התעסוקה.
הימים הם לא ימים פשוטים, אבל אנחנו איתכם. איתכם בסניפים, איתכם בשטח, איתכם בשדה, איתכם כשקשה ואיתכם כששמח. במיוחד עכשיו, רמי לוי שיווק השקמה, איתכם.
קניון רמות, פתוח לשירותכם בכפוף להוראות. מרחבים מוגנים בחניונים בכל הקומות. ניתן להתעדכן בשעות הפתיחה המדויקות באתר הקניון. קניון רמות, ירושלים.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
יש רופא משפחה בסביבה? מה עושים כשצריך פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב?
בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום מגוריהם הזמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות. יחד ננצח.
מאזינים יקרים, סגולה נדירה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לשמירה והגנה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה המיוחדת, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
פעם בר מצטור, עכשיו יותר מתמיד. מבצעים מנצחים למגוון מוצרים. שש כוסות מג זכוכית בעשרה שקלים בלבד. המבצע לשבוע בלבד. בר מצטור.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
נועם שתיים היברידי. איתכם בכל מצב, בימי חול ושבת, בימי שגרה וגם בימים מורכבים אלה. אנחנו איתכם. ועכשיו מבצע מיוחד. התקדמו לנועם 2 וקבלו בקבוק טרמי יוקרתי שומר קור וחום מבית אפיקים. אפיקים, מעל כל מה שיש. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, כפוף התקנון.
בעלי עסקים, היציבות שלכם בימים אלו חשובה לכם ולכולנו. מתוך החובה לתת מענה מיידי לעסקים, משרד האוצר כאן למענכם, עם הקרן להלוואות בערבות המדינה. פתחנו שני מסלולי הלוואות מיוחדים שיסייעו לכם בעת הזאת. מסלול לעסקים קטנים ובינוניים ומסלול לעסקים גדולים. התנאים כדאיים, שיעור הביטחונות הופחת וכל התהליך פשוט, מהיר ומקוון. להגשת בקשה, ייכנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה, כי ההצלחה שלכם היא העסק שלנו. משרד האוצר, יחד ננצח.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
516 דקות, וזה כארוך של חדשות, נקווה שבשר רק בשורות טובות בהמשך. נתם על שטח כלכלי, מה אנחנו עושים מדי שבוע סדר, במה שקשור לכלכלה, צרכנות, התלונות שלכם על נושאים צרכנים ובירוקרטיה ועוד, כל אלו בשעה הקרובה. עורכת אותנו כרגיל, יעל צייטלין, נתי שולמן הוא על ההפקה, הטכנאי הוא יוסף בן חיים. כאן צבי טסלר, אנחנו ממהרים להתחיל. ואנחנו מזכירים לכם שניתן, אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם או נתקלתם בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, אתם יכולים לפנות אלינו כאן לשטח כלכלי. אפשר להשאיר לנו פניות, אנחנו מקבלים ומשתדלים לטפל בכולן כמיטב יכולתנו. הטלפון זה 039-039-039, הספרה 1 ולאחר מכן 17. אפשר גם לשלוח את המילה צרכנות לוואטסאפ של כל חי מספר 03-593-93. אנחנו עם כמה וכמה תלונות שקיבלנו בשבועות האחרונים, בעיקר מאז תחילת המלחמה, על לא מעט אנשים שמתקשים להחזיר את הבקבוקים כדי לקבל את הפיקדון. אחת מהפניות הגיעה מרחל. שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. אז בואי תתארי לנו, את גרה איפה?
אני גרה באלעד, ובאמת okay. קודם כל אני רוצה להגיד תודה על במה שאתם נותנים כדי להציף את הדברים האלה, והזמנה שאתם מקדישים גם מאחורי הדברים כדי להביא לפתרון שלהם, זה באמת לא מובן מאליו.
אז בואי תתארי לנו קודם כל במה את התקשור.
אז זהו, העניין של הפיקדון, זה נראה משהו מאוד שולי, 30 אגורות לבקבוק ברוב המקרים, ובאמת כשזה לא מצטבר לכמות, אז זה באמת אולי משהו זניח, אבל היום עם כל יוקר המחיה ואנשים שמתקשים בכלל בצד הכלכלי, אנחנו בעצם צוברים ככה כל שלושה שבועות כמות של בקבוקים. יש לנו פה שני רשתות גדולות בעיר שיש להם מתקני מחזור.
מתקנים אוטומטיים בעצם שאת מגיעה?
מתקנים אוטומטיים, נכון. שהמתקנים האלה בדרך כלל ממוקמים לא ממש סמוך לסניף, זאת אומרת זה מאחור, איפה שנמצאים המחסנים, שאין שם אנשי צוות או גישה של מישהו שאתה יודע שנמצא שם.
אין שם שירות, אלא רק תבואי, תעשי בכוחות עצמך, וכשאת מגיעה עם הבקבוקים.
יש את המכונה עצמה, רוב הפעמים היא גם תקולה, היא מסומנת בצבע אדום, וצריך איכשהו לקרוא למישהו שיפעיל אותה. מתי שאנחנו ממתינים לה, זה כשיש עוד אנשים בתור והיא עובדת. ואז מתחיל הסיוט, הבקבוק יוצא ונכנס, זה הזמן שלוקח להכניס את הבקבוקים ולקבל עבורם את התרומורה, זה דבר אחד. היא נתקלת באמצע, ואז צריך לקרוא להשתבת, וזה כאמור ללכת לחנות, לחכות ש... שמישהו יצא.
לסכם את זה, את מתארת בצורה מאוד ברורה את התסכול שלך, אבל כשאת מגיעה בדרך כלל, אני יודע, עם כמות של כמה בקבוקים בדרך כלל את מגיעה?
בדרך כלל זה לא יותר מ-40-50 בקבוקים גג.
ובדרך כלל כמה את מצליחה בפועל להפקיד כשאת מגיעה?
אז זהו, אז בסופו של דבר שליש מהכמות שאני מגיעה איתה לא, אני לא מצליחה להפקיד אותה, אם זה בגלל שהמכונה לא הצליחה לקבל את זה, אם זה בגלל שלפעמים זה כותב לי שלא קרי, הברקוד לא קרי, למרות שזה נראה בקבוק חדש לחלוטין.
ואז מה את עושה עם בעצם שליש מהבקבוקים?
או שאני משליחה אותם לפח שיש קרוב, שהרבה אנשים עושים כמוני ורואים אותו הולך ומצטבר, או שאני מחזירה אותו ומנסה להחזיר למחזר את זה במקום אחר, שזה גם לא עוזר לי הרבה, והתרחה שלי כאילו לא שווה את זה. אבל מה שעוד קצת מפריע, משפט, זה לגבי אותם חנויות שמוכרים לנו בקבוקי שתייה וגובים את ה-30 אגורות פיקדון בתשלום שאתה משלם, והם לא מוכנים לקבל חזרה בקבוקים כפיקדון. לא, אין להם מכונה והם לא מוכנים לקבל.
מזמין אותך לעבור להאזנה, כי מי שנותן את התשובות בדיוק לנושאים האלה נמצא איתנו על הקו. תודה לך. שלום אלעד מיכאל.
ערב טוב.
ערב טוב, סמנכ"ל בכיר לשלטון המקומי במשרד להגנת הסביבה והממונה על חוק הפיקדון. אני רוצה רגע להתחיל אתך דווקא מהסוף, מההערה האחרונה של רחל. מי חייב לקבל מאיתנו בקבוקים חזרה? כל מי שמוכר לנו וגובה על זה פיקדון?
כן, אז החוק מחייב כל חנות שמעל 28 מטר, שזה בערך כמעט כל חנות מקולת, כן. מלבד קיוסקים קטנים, כל מי שמוכר מכלי משקה, חייב לקבל חזרה את המכלים הריקים ולהשיב תמורתם את הפיקדון. הוא חייב לגבות את הפיקדון והוא חייב להחזיר את הפיקדון.
ולכן מה ששארה
הגברת רחל, בוודאי. מה שתארה הגברת, זה עבירה על החוק. לחנות, בית עסק שמוכר מכלי משקה, חייב על פי חוק להחזיר את מכלי המשקה חזרה ולהשיב את האזרח או למי שמחזיר את הפיקדון בתמורתם.
וכשאזרח מגיע ואומר לו לא, אני לא מקבל, כי תשובה שאחד המאזינים שלח לנו, הוא אומר, הלכתי להחזיר, הוא לא, משרד הגנת הסביבה הודיע שהחוק לא תקף בזמן המלחמה. אז זה נכון?
אז קודם כל דיברנו על ימות השגרה, שאני מקווה שיהיו רק האלה, וזה באמת כל חנות חייבת להחזיר. עכשיו אני אסביר קצת על עניין החירום, כי נראה לי שהיה פה דיסאינפורמציה בעניין, ואולי קצת ניצלו את הרצון של המשרד לעזור כדי להקשות. אז באמת עם תחילת המלחמה פנו רשתות השיווק למשרד דרך איגוד לשכות המסחר, או זה הארגון שמאגד אותם, וביקשו הקלה בנושא החזרת הפיקדון. באמת הרבה עובדים לא הגיעו לעבודה באותם ימים ראשונים, והיה חוסר ודאות גדול. ואנחנו באמת הודענו מתוך רצון לעזור לרשתות השיווק, שגם נדרשו לתת למכור ולמלאים לאזרחים, ובאמת להאריך גם הם בחירום. אז הודענו להם שאנחנו לא נאכוף את החוק למשך חודש. מה זה אומר? שאנחנו בעצם לא נפעיל אכיפה יזומה.
שמתי נגמר החודש הזה?
החודש כבר נגמר. אז תיקח השביל העשירי, זה היה היום הנורא הזה, ובשמיני לעשירי הודענו להם.
אנחנו כבר שבועיים אחר כך. זאת אומרת, חנויות אמורות לקבל, ואם הן לא מקבלות, מה רחל יכולה לעשות? היום מגיעה לחנות ואומרת, לא, אני לא מקבלת.
אני רק אציין עוד מילה. מה שהיא אמרה, מה שאמרו לכם, שבחסות המשרד, שבהוראת המשרד להגנת סביבה, לא מקבלים, זה ממש לא היה נכון, גם לעת ההיא. אנחנו אמרנו שאנחנו לא נאכוף, בוודאי שהם היו צריכים לקבל כמיטב וכולתם.
בשורה התחתונה, מה אתה מציע לרחל לעשות?
והיום, ההצעה שלי פשוטה. אנחנו ביחד עם המועצה הישראלית לצרכנות, חברנו למוקד הפיקדון, בנינו מיזם משותף, okay. מוקד הפיקדון, שהוא מיועד אך ורק לתלונות בנושא הפיקדון. ואני אגיד ברשותך גם את המספר.
מה המספר?
03-5100-90.
רגע,
03-5100-90. זה מוקד שעוסק...
חסרה ספרה. אוקיי, תמצא את זה. תוך כדי, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך.
רגע, אני, כן,
עוד שנייה, תגיד את המספר, אבל אני רק רוצה רק לנצל את הדקה שנשארה לנו. אני אגיד לכם ככה ברמה האישית, אני בעבר מחזרתי, לא באמת הלכתי לסופר, לא ראיתי את זה יעיל, ללכת ולחכות ולחפש, אבל כן, זרקתי לתוך אותם מחלי מחזור שהיו פזורים בכל פינת רחוב, כולל ברחוב שאני גר בו, ואז לפני שנתיים החלטתם, יחד עם הרחבת חוק הפיקדון, להוציא מהרחוב את אותם מיכלים, ומאז אני רואה אצלי בפח, וגם אצל השכנים שלי, כולם זורקים את זה לזבל, אז יכול להיות שהמהלך היה שגוי, ואולי הפתרון הוא לאפשר ליותר אזרחים למחזר וולונטרית?
אז דבר, קודם כל אני אתקן את הטעות שלי, זה 03-5100-190, וגם תרשמו במנוע חיפוש מוקד הפיקדון, ותגיעו...
03-5100-190. 190. עכשיו המספר שלם, ולגבי מחלה...
עכשיו לגבי הנושא הגדול, כן.
בקצרה ממש, כי זמננו קצר.
ברחבי הארץ היו פזורים הרבה מאוד כלובים, ואנשים שהיה אכפת להם כמוך, באמת הלכו וזרקו. לכלובים האלה הייתה נוכחות גדולה, אולי אפילו גדולה מדי לטעמם של ראשי רשויות, רבים שרצו להוציא אותן, אבל בפועל הכמות שנאספה, בכלובים האלה היא הרבה יותר קטנה ממה שנאסף בחוק הפיקדון, וכבר עכשיו, שנה וחצי לאחר תחילת, או שנה פלוס, לאחר, עוד מעט שנתיים, לאחר יישום הרחבת החוק, אנחנו רואים הרבה יותר בקבוקים ממה שהיו אוספים בכלובים, וזה מה שחשוב לנו. יותר ניסיון, יותר מחזור.
יש לך את הנתון עצמו לפני סיום? בכמה גדל...
כמות הבקבוקים הגדולים שנאספו, שנאספים באמצעות הפיקדון, בכמה עשרות מיליונים יותר גדולה, זה לא נמצא כרגע מולי, אבל כמובן נשמח להעביר לכם לתוכנית את הנתון, אבל בכמה עשרות מיליונים יותר בקבוקים, כי ברגע שאתה נותן...
יותר מאשר כשאספו את זה באותם...
באופן התנדבותי, וולונטרי.
אוקיי, אני מקווה שנתנו תשובה לרחל.
אבל רק אני אסיים, זה עדיין לא אומר שלא חובתנו כמשרד להגנת הסביבה, וכל מי שאחראי על הנושא, ברשתות השיווק, שהן אחראיות האמיתיות, שלרחל יהיה יותר נוח וקל להחזיר את הבקבוקים.
והיה גם דיונים על זה בוועדות בכנסת, על הצורך להגדיל משמעותית את מספר המכונות ולוודא שהן תקינות. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה בעזרתך. אלעד עמיחי, סמנכ"ל בכיר לשלטון המקומי במשרד להגנת הסביבה, והממונה על חוק הפיקדון. תודה רבה לך. תודה לרחל על הפנייה, ומזמינים אתכם לפנות אלינו בתלונות שלכם. נשתדל לסייע. תודה. שלום, מיכאל לוריה.
טוב, רפה.
הבעלים של יקב שילו.
לא, אני היינן והמנכ״ל של יקב שילו.
היינן והמנכ״ל של יקב שילו, נעים מאוד.
נעים מאוד.
ואנחנו מעלים את היין על ראש שמחתנו, למרות שלא חג היין היום, בגלל נושא מעניין, אנחנו בעיצומה של המלחמה, וחלק מהמלחמה היא גם מול גלי אנטישמיות בעולם, שמשפיעים, מסתבר, מתברר, גם על עסקים בישראל. אתם, כמה מתוך היצור שלכם של יין מיועד לצריכה מקומית וכמה ממנו לחול?
אנחנו בערך חצי מהתוצרת נמכר בישראל וחצי יוצא לחול.
ומה קורה מאז תחילת המלחמה בחודש וחצי האחרונים? חודש ושבוע.
דבר ראשון, ניסו לנו את רוב העובדים, נשארנו עם שניים. כולם בחזית.
זה מראה קודם כל איכות כוח העבודה אצלכם.
אז אנחנו מסתדלים להתמודד ולהסתדר, למרות שזה קשה עד כמעט בלתי אפשרי, אבל אנחנו יותר דואגים לחברים, למשפחה ולצוות שלנו שנמצא בחזית, ואנחנו מתפללים שיחזרו בשלום.
כולנו איתכם. אגב, אבל מבחינה טכנית, כרגע במפעל יינות, זה לא עונת בציר, כאילו, עכשיו עיקר העבודה היא
עבודה לוגיסטית? האמת שהמלחמה נפלה בסוף עונת הבציר, והבצירים האחרונים היה אמור להיות כבציר במוצאי שמחת תורה, כמובן שהוא התבטל, ובשבוע וחצי שאחרי היו לנו איזה כמה בצירים. אמנם רוב הענבים אנחנו בוצרים מהאזור שלנו, מאזור שילו, אבל יש לנו גם כמה קרמים על גבול לבנון, וכמובן שלא נתנו לנו להגיע לקרמים, גם אל תשכח שכמעט כל החקלאים שלנו, בוודאי שכל החברה הצעירים, גויסו, רק סקנים כמוני ויותר ממני נשארו. הבציר האחרון שעשינו, אני הייתי הכי צעיר בשטח, כן? ואני בן 57. והקורמים שהיו שם, כל החבר'ה הצעירים כמובן כולם בחזית, אבל היו שם כל האחים 62, 67, 70 ומשהו.
זה סוג עבודה שיכולים לעשות אותה גם חבר'ה צעירים לצורך העניין, כי יש הרבה שעכשיו מתנדבים בחקלאות או בכאלה, זה משהו שגם יכולים לעשות.
תראה, אנחנו... את הבציר סיימנו, העבודה בשטח סיימנו, אבל אני יודע שיש עוד הרבה חקלאים בכל מיני תחומים בכל הארץ שישמחו לידיים עובדות, ולא חסר איפה להתנדב בחקלאות במדינת ישראל.
אני רוצה אבל לגעת איתך בכל זאת בנושא שלשמו התכנסנו, למרות שיין, אפשר, אני יכול לדבר איתך שעות על יין וזה עניין אותי, אבל בכל זאת מדובר על לא מעט בעלי עסקים בישראל, שטוענים שבכל מה שקשור לייצוא, ואתה אומר ש50% מעין שלכם מיועד לייצוא, הם מקבלים רגליים קרות שאומרים, אנחנו בעת הזאת לא רוצים לקנות סחורה מישראל, שלא כל שכן מאזור ההתיישבות ביהודה ושומרון.
אז תראה, אנחנו רגילים להתמודד עם חרמות בארץ ובחול, וזה לא חדש לנו, ואנחנו מקפידים שכל בקבוק יין של יקב שילה כתוב בצורה ברורה ובגדול על כל תווית מקדימה, שילה בעברית ובאנגלית, לא משנה איפה זה נמכר בעולם.
לא מתביישים.
וכל בקבוק יין שיוצא לחול כתוב שזה תוצרת ישראל. מי שזה לא טוב לו, שלא יקנה. אנחנו גאים בזה שאנחנו מייצרים מוצר מדהים שזוכה ב... ציונים ובמדליות בתחרויות הכי קשוחות בעולם, ואנחנו גאים במוצר שלנו, ומי שלא רוצה תוצרת ישראל אנחנו נסתדר.
ומתחילת המלחמה אני ככה מנסה לחלס
ומתחילת המלחמה אז לא, מתחילת המלחמה יש אנשים שקצת מקבלים רגליים קרות, כמו שאתה יודע האנטישמיות בעולם גואה, ולא מעט עסקים חושבים פעמיים להכניס משהו שהוא במובהק תוצרת ישראל, ולכן זה קשוח. באמת לא קיבלנו עדיין שום הזמנות מחול מאז תחילת המלחמה, ואני חייב להודות שגם בארץ, כמו שאתה יודע, מאות אלפי חיילים נמצאים בחזית, וגם אלה שנמצאים בבית אין להם כל כך מצב רוח לשתות יין, אז בינתיים אין מחירות למזלנו הרב. אני לא רוצה שישמע כאילו אני מתלונן, אני רוצה להגיד שעם כל הקושי הגדול שיש בזה, אנחנו צריכים להתנחם בדבר אחד, שיין הוא דבר שמשתבח עם הזמן. אז מקסימום אם לא נמכור עכשיו, נמכור עוד כמה חודשים, יהיה בסדר. אני חושב שיש עסקים שצובלים אפילו יותר. מה?
אני אומר, היין אפילו יהיה יותר איכותי עבור הצרכנים. אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה, יש לי תחושה שהיא לא רק בתחושה שלי, כצרכן של יין, גם שלכם, נדמה לי שבחצי שנה האחרונה יש התייקרות משמעותית בכל רמות המחירים, גם בעינות הזולים יותר, וגם בעינות, לא מאוד יקרים, אבל העינות הבינוני וקצת גבוהים, גם בעינות הזולים השקלים. התייקרות של יינות. אתה,
תשמע, אנחנו לא, אז אנחנו לא העלינו מחירים לא לייצור ולא לתוצרת מקומית לדעתי שנתיים. לא העלינו מחירים. לא ראינו צורך. היה כמה תקופות גבוליות מאוד כששערי המטח היו מאוד מאוד נמוכים, אז היה מאוד גבולי וכמעט העלינו מחירים בחול, וחלטנו לחכות קצת, כי בוא לא נשכח שיש גם מיתון בעולם קטן, אז לא העלינו מחירים, אנחנו כבר שנתיים. אני לא כך יודע איך זה אצל יצרנים אחרים, אבל אנחנו לא ראינו צורך, לא ראינו צורך לעלות מחירים.
הנה, החכמנו. עמיחי נוריה, יינן ומנכ״ל יקב שילה, שנדבר בשמחות על אספקטים יותר חיוביים של יין, ונגיד לחיים.
כן, אז אני מקווה שכולנו נשמע בשורות טובות.
אמן.
ושהחיילים יחזרו בשלום, והחטופים יחזרו בשלום.
אמן, בריאים ושלמים. מצטרפים כולם לברכות ולתפילות.
בריאים ושלמים.
עמיחי, תודה. ערב טוב. שלום, דוקטור גל זוהר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מנהל יחידת המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה, ואתם מפרסמים הבוקר דוח מאוד מעניין על העלייה בשיעור הבלתי מועסקים, דורשי העבודה, היא ככה, אחרי הפיק הראשוני של תחילת המלחמה והחוסר הוודאות, אפשר אולי קצת ללמוד, ונראה שהקצב בהתחלה עלה ועלה ועלה, ואז נשבר. בואו קודם כל תן לנו את הנתונים על פני ציר הזמן.
נכון, תיאור נכון, ומה שאנחנו בעצם רואים שעד השבוע הראשון של נובמבר, סוף שבוע האחרון של אוקטובר יותר נכון, אנחנו רואים בעצם עלייה ככה שקופצת בצורה משמעותית, זאת אומרת שבוע של המלחמה, וככל שעבר ממש ככה איזה הקפצת הנתונים, עד שזה מגיע לסי בשבוע הראשון של נובמבר, ואז בעצם ירידה, שהירידה ממשיכה, זאת אומרת עדיין המספר גבוה של נרשמים, אבל הקצב הרישום הוא עד בצורה משמעותית, ובעצם מתחילת המלחמה נרשמו אצלנו כ-160,000 דורשי עבודה עד עכשיו.
160,000, רק נדגיש, מדובר אנשים שלא עובדים בכלל, לא כאלה שהורידו את אחוז המשרה שלהם, אלא כאלה שהפסיקו לעבוד, לרוב בעל כורחם, נכון?
נכון, יש בעצם, יש פה כמה קבוצות, כולל בהגדרה של החלט, ששם בעצם יש קשר למעסיק, אבל בעצם יש איזה זמן מוגבל שהמעסיק אומר שהעובד יוצא לזמן מוגבל ואמור לחזור בתוך חודש או לפחות שבועיים לפי התיקונים האחרונים.
עכשיו, לא מעט מהציבור חש איזו תחושת דז'ה-וו, תחושה שההיסטוריה חוזרת מול משבר אחר, וזה משבר הקורונה, שוב מדברים על חל"ת ושוב חוסר ודאות. אתם יודעים להסתכל היום במבט לאחור ולהגיד איך ההתנהגות היום של המעסיקים ושל השכירים לעומת משבר הקורונה?
כן, למעשה התחלת דווקא במה שקורה בזמן האחרון, בחודש האחרון, גם פה אנחנו רואים את זה בהתחלה עלייה, ואז התרגלות, כאילו מתרגלים למצב והמספרים יורדים. את אותו דבר אנחנו מסתכלים גם בראייה רחבה יותר, אנחנו רואים שבעצם בתחילת הקורונה היו שלושה סגרים, בסגר הראשון נרשמו 934,000 איש בתוך כחמישה שבועות, בסגר השני זה ירד ל-263,000, בסגר השלישי זה ירד ל-163,000 אחרי זה.
וכמה היום? כמה אלפים היום?
והיום, בעצם אחרי חמישה שבועות היו
124,
כמה היינו בעצם שרשומים, הגיע אצלנו רשומים כמעט מיליון אנשים בסופו של דבר, אפילו קצת יותר.
לא, אבל אתה מדבר, אם אנחנו משווים את זה לקורונה, היו יותר מובטלים מול הסגרים?
בקורונה היו יותר מובטלים, אבל גם שם כבר אנחנו רואים בקורונה שבסגר הראשון נרשמו המון אנשים, ואז בסגר השני כבר נרשמו פחות אנשים, בסגר השלישי נרשמו עוד יותר פחות אנשים.
אגב, זה מעניין, היום שמעתי בעל מפעל שאומר, בשונה מהקורונה שבה אנשים אמרו, עזוב, תן לי לצאת לחל"ת, אני אקבל את מה שאני אקבל, אני אשב בבית, הפעם הרבה יותר אנשים אמרו למעסיק, אני מוכן לוותר על 30% מהשכר, לקבל בעצם את אותו סכום שאני אקבל בחל"ת, העיקר שאני לא אצא לחופשה, אז אולי זה משתלב עם מה שאתה מתאר.
כן, יש מדינות שבהן למשל הייתה הכנה אחרת שמורידים את האחוזי משרה ואז בעצם לא עושים את הפיתורים. פה אנחנו רואים עוד פעם שעדיין נרשמים. מאוד מעניין, אחד הדברים המאוד מעניינים שאנחנו כן מסתכלים בהקשר של הקורונה, אנחנו רואים שהמאפיינים מאוד דומים. זאת אומרת, מאפייני הנרשמים כמעט, יש קצת הבדלים בכמה משלחי יד, אבל סך הכל המאפיינים מאוד דומים בין הקבוצות.
שאלה לסיום. התייחסתם בדוח גם לנתוני הבלתי מועסקים בקרב המגזר החרדי, איך זה לעומת הקורונה?
פה אנחנו רואים בעצם קצת איזה שינוי מאוד מעניין מבחינת הנרשמים. אנחנו רואים שבסגר הראשון היו קבוצה גדולה יותר של מהאוכלוסייה החרדית, אבל אחרי זה המספרים יורדים. ואנחנו גם עכשיו רואים איזו עלייה מסוימת, אבל היא כאילו יותר קרובה לסגר השני והשלישי, ולא לסגר הראשון הגדול יותר, ככה גם מבחינת האחוזים.
אבל ביחס לאוכלוסייה הכללית, יש פחות כאלה שיצאו לחלט מקרב החרדים באופן יחסי לגודלם?
באופן יחסי יש קצת פחות, אבל כן ירשמו, זאת אומרת, כן יש פה עלייה גם של האוכלוסייה החרדית, וצריך לזכור דבר אחד מאוד בולט גם בהקשר הזה, שזה עניין של הוראה. בהקשר של הוראה, אנחנו ראינו פחות אנשים שנרשמו, כי גם בעצם המלחמה תופסת אותנו אחרי סוכות, ואין חגים אחרים, חגי תשרי, ובסגרים הקודמים היו גם...
פחות יצאו לחל"ת ממוסדות החינוך. דוקטור גל זוהר, מנהל יחידת המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה, תודה, החכמנו. ערב טוב. וגם השבוע בדקנו את סל המוצרים כדי לראות בכמה הוא התייקר לעומת התקופה שלפני המלחמה. אז קודם כל נביא את המספרים היום על פי המחירים בזמן אמת, לקחנו אותם באדיבות פרייסז, לקחנו סל של 40 מוצרים הנפוצים בציבור החרדי ובדקנו אותם ברשתות, והנתונים הם כך, במקום הראשון נמצאות שתי רשתות עם פער של חצי שקל ביניהם, רמי לוי ויש חסד, רמי לוי עם 492 שקלים ו-60 אגורות, יש חסד עם 493 שקלים ו-33 אגורות, כמעט שווה, מעליהם אושר עד עם 502 שקלים, ושוק מהדרין הרבה הרבה מעל עם 560 שקלים. אם נשווה את זה רק לתקופה של לפני המלחמה, אז רמי לוי התייקר ביותר מ-50 שקלים, יש חסד, התייקרו ב-20 שקלים בלבד, אושר עד התייקרו ב-50 שקלים כמעט, ב-40 שקלים, סליחה, ושוק מהדרין התייקרו גם הם ב-40 שקלים. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, שלום.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, זה הפרסום מים. חיים, ההתייקרות הזאת היא לא מפתיעה.
לא, ממש לא, ממש לא. יש נתונים מדבקים של סטורנקס מהשבועות האחרונים, שמצביעים על התמורות שחלו בכל מה שקשור לשוק בעקבות המלחמה. לא, לא מפתיע. ממש לא מפתיע.
שמה שקורה בעצם, למרות הרשתות שהתעקשו, אגב, עשינו לראיין אותם פה, ואמרו, לא, מה פתאום, אנחנו לא הכרנו שום דבר, ומחירים נשארו אותו דבר, הם כן ניצלו את העלייה בביקושים, כדי לנטרל חלק מהמבצעים, וכדי למכור לנו יותר ביוקר, למרות שאנחנו לא מכירים התייקרות משמעותית של היצרנים או היבואנים. אז ככל הנראה, מי שהרוויח, אגב, הזכרנו את הקשר לקורונה, גם בקורונה רשתות השיווק הגדילו מאוד את הרווחים שלהם, וכנראה שנראה את זה בדוחות גם הפעם.
יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, בנתונים של סטורנקס אנחנו רואים ירידה בכמות העסקאות ברשתות, לעומת זינוק בכמות העסקאות בחנויות השכונתיות. זאת אומרת, אנשים בחרו לא ללכת רחוק לחנויות דיסקאונט שנמצאות בדרך כלל בשולי ערים, באזורי תעשייה, מקומות מהסוג הזה, ובחרו לרכוש בחנויות השכונתיות שהרבה יותר יקרות ויש בהן פחות מבצעים, וזה יכול להסביר חלק גדול מהעלייה במחירים. זאת אומרת, כשאתה בחנת את הסל קנייה, אז הסל קנייה התייקר, הסל הממוצע התייקר, אבל התייקר בגלל שאנשים קנו יותר מוצרים שהם לא קנו בעבר, בעקבות ההודעה המפורסמת של פיקוד העורף. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים שישנה ירידה החל מהשבוע השני למלחמה, וככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו רואים שיש איזושהי ירידה. נכון שיש עלייה גם במחר, זאת אומרת, כאילו מבחינה כספית, אנשים מסלמים יותר, וזה בולט. זאת אומרת, בשבועות האלה של המלחמה, זה עלייה של למעלה מ-14% במחר, לעומת הממוצע של כל שנת 2023, הממוצע השבועי. אבל עדיין אפשר להסביר את העלייה הזאת במחירים שאנחנו ראינו וששמנו את הרשתות בכך שהם ביטלו מבצעים או משהו מהסוג הזה. הם לא בהכרח ביטלו מבצעים, זאת אומרת פשוט אנשים לא קנו במבצע, זאת אומרת אנשים התעלמו מהמבצע. אנחנו רואים בנתונים שככל שהמלחמה מתקדמת, אז בזמן אז יותר ויותר אנשים חוזרים לקנות במבצעים, אבל אי אפשר להתעלם ממה שאתה אמרת, וזה נכון, זו עובדה, המחירים אכן עלו, זאת אומרת, גם המדד של סטורנקס שמצביע על המדד המחירים, הוא מצביע על עלייה.
טוב, אנחנו צריך להמשיך ולעקוב ולראות לאיפה המחירים ילכו. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסל שלנו ונעדכן אתכם, המאזינים, גם כאן בתוכנית וגם באתר. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והפרסומי, תודה. ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו. שלום, הרב שלמה אישון.
שלום וברכה.
ערב טוב, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה. והמלחמה הזו סיפקה לא מעט שאלות, עסקנו באחת מהן בשבוע שעבר בתוכנית, אבל אחת מהשאלות שגם הגיעו אלינו מהורים וגם ממנהלת של מעון, ששאלה, הורים באים אליה בטענות ואומרת, אומרים, הילדים לא היו, אנחנו לא רוצים לשלם. מצד שני אומרת, יש לי הוצאות קבועות, האם על פי ההלכה אני חייבת לשלם, אני חייבת לא לגבות מהם את העלות למרות שהילדים לא היו, או שהם חייבים לשלם. מה הלכה קובעת?
כן, אכן באמת השאלות האלו שאלות עוד מציאות. צריך קודם כל להפריד בין שני מצבים. יש פעמים שבהם בהסכם עם ההורים נקבע מראש, שההורים ישלמו גם במקרה שבו הגן יהיה סגור. במצבים האלו, אז ברור שההורים צריכים לשלם, פה אין שאלה. כאשר אין קביעה מפורשת בהסכם, המקובל הוא שמגיעים לידי פשרה, אבל אני רוצה לסייג את זה. כן, העיקרון הוא בעניין הזה שכאשר פועלים לא עובדים, והדבר הזה לא באשמת בעל הבית, הפועלים לא זכאים לשכר. אבל יש מושג שנקרא מכת מדינה. מכת מדינה, שם הדין שונה, ושם ישנם מצבים שבהם כאשר בא המלמד, הגננת לצורך העניין, באים ואומרים, אנחנו מוכנים לעבוד, רק יש איזשהו גזרה, יש איזשהו משהו מעלינו, חוק שאוסר עלינו לעבוד, במצב הזה הם כן זכאים לקבל את שכרם. אז לכן אנחנו נמצאים פה באיזושהי דילמה, איזה מציאות להכיל פה על המקרה שלנו, איזו הלכה.
כי בסוף הכסף צריך להגיע מהאנשים, זאת אומרת, אם זה לא יגיע מההורים, אז לא יהיה איך לשלם לגננות. אבל הרב הזכיר פשרה בין מי למי.
אז עכשיו, פשרה, הכוונה שההורים ישלמו תשלום חלקי. תשלום חלקי, משום שהם לא צריכים לשלם תשלום מלא, כי לא קיבלו את השירות. מצד שני, זה גם לא אשמת הגננת במקרה הזה. זה איזושהי הוראה מלמעלה שחייבה לסגור את
הגן. ומי קובע כמה הסכום החלקי?
טוב, פה צריך להגיע לדיון. עד יש רוצים לומר 40%, 50%. אני רוצה אבל להעיר פה שתי הערות חשובות בעניין הזה.
כן,
ראשית, יש גם פיצוי שהמדינה נותנת. וכאשר הגננת מקבל פיצוי מהמדינה, היא לא יכולה לדרוש מההורים תשלום בכלל. היא מקבלה פיצוי על הסגירה של הגן. והדבר השני, הדין הזה נכון כאשר מדובר בהורים שמעסיקים את המטפלת. אבל אם מדובר בגן עירוני או בגן שייך לעמותה, ושם ההורים אינם המעסיקים, שם על פי הלכה הם יהיו פטורים מלשלם.
פטורים לחלוטין.
הם יהיו פטורים במצב הזה.
כי הם בעצם לא מעסיקים את הגננת, והגננת כבר יש לה את הסיפור שלה מול העמותה שמפעילה או החברה.
בדיוק כך, נכון.
הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים.
שלום,
טובות. בשורות טובות, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא, גם עם התלונות והבקשות שלכם בטבע שלנו. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר בתפילה לבשורות טובות וכל טוב.
הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. ישנן מדרגות רבות באמונה, וישנן מדרגות רבות שהן